ככל שיהיה לך עוברת, ודף כזה של אחוזי עורלה, ומי שרוצה יכולה למנות בקשה לקבל חוברות במייל. אפשר להתארגן בינתיים, אני... אצלי בשיעור אפשר לאכול, אפשר לשתות, אפשר לסרוק, פלאפונים אפילו לא ברטט, שנאמר, אלי מואב יחזה מורעת, לא אנחנו, הכי מעליב להחזיק ברטט ולצאת ברגע שיש טלפון, מי שהבת שלה או היא צריכה ללדת או משהו כזה, אז שתבקש אישור, תשאיר את זה שקט, או מי שיש איזה סואס עם הילדים, אבל אם אפשר לסגור, אז 10:50 זה מאוד יעזור. אז נוכל, מה שיש לכם, עד שאתם מתארגנים, יש דף כזה של חוברות שאפשר לקבל במייל. לפני כ-40 שנה התחלתי עם מבצע כזה להוכיח שאם בהשקעה גדולה, גם אם יש איזה בעיה, אפשר לפתור את הבעיות. בעיה של הצלמה זה בחורצ'יק עם CP, שיתוק מוחין חלקי, וככה אימצתי אותו ועשה בגרות בעל פה ולמד מקצוע ספרנות ונסע 10 שנים הוא נסע לספרייה והלאומית וצילם לי המון מאמרים ועשינו מפעל כזה של 500-600 חוברות. אחר כך חיתנו אותו ונולדו להם 2 ילדים ואשתי, הם גרים לידינו, ואשתי חיתנה את הבן, והוא אחד האברכים החשובים של מרכז הרב, והקטן גמר עכשיו גינזו ומגיע למרכז. הוא נפטר לצערי כמה שבועות לפני הבר מצווה של הבן, והוא ממש צילם 2,000 מאמרים בספרייה הלאומית, וזה הכל סידרנו, עוד אין לנו את הזכות, סידרנו את זה בתוך חוברות מסודרות, סידרנו את זה בצורת חוברות מסודרות, וכל שבוע אנחנו שולחים במייל חוברת. אשתי אומרת שזה הרבה יותר טוב כי זה לא תופס מקום במדפים, וכל אחד יכולה, למשל, כל פרשת השבוע, עכשיו יש חוברת על תשעה באב שחל מוצאי שבת, ולפני ונגיד ראש השנה, אז כל הדברים, ושבועות, כל הדברים של החגים. על כל דבר אפשר להכין שיעור, זה 300-400 עמוד של מאמרים מסכמים, ואחרי כמה זמן, אתם לא רוצים, אז תכתבו כל הכבוד על המפעל, אבל תפסיקו לשלוח, ונפסיק. יש כמה מאות טובות, אלפים של מינויים, אז... ברוך השם, קיבלנו תגובות טובות, מישהו אמר לי שהרב, הוא יודע מה הרב שלו ידבר השבת, אבל הנקודה היא שהרב קורא את זה והוא לא. אז העברנו דף כזה וכל אחד ממלא את המייל ומאוד מאוד נשמח, זה דבר. הדבר השני שנתנו לכם דף, אנחנו רוצים ככה, זה גם מפעל מיוחד שהיה בחדרה, אנחנו גרנו בחדרה ולא היה אפילו חנות אחת של פירות וירקות עם מכשר, בצורה מסודרת. ומי אמרה לי, אי אפשר לקנות פירות בחדרה כי יש עניין של אורלה. לייצר אפשר לבד, ותולעים גם לזה, אבל אין חנות מתאימה. אז אמרתי לה שאני אברר את זה ופניתי למשרד החקלאות ופניתי לדוקטור מוישה זקס, יהודי יקר מאוד. משלבים, והוא אמר לי, הוא נתן לי כל שנה, משרד החקלאות עושה צילומי אוויר, כי משרד החקלאות אומר לך בדיוק איזה זה לגדל, כי אם כולם מגדלו משמשים אז לא יהיה פרסקים, אז ככה, והוא עוקב אחרי זה, וככה סידרנו, שנה אחת משרד החקלאות לא היה לו כסף לצלם את זה, אז פניתי לגפני ואמרתי לו, איך אין תקציב לכזה דבר? הוא אמר, מה אין אפקמינה? אמרתי לו, עם ישראל יאכל עורלה בגללך. מיד סודר והמטוס עלה וצולם. בקיצור, זקס עושה עבודה נהדרת, ואני לקחתי את הדברים האלו. הרב עובדיה אמר לי שכל דה פריש מירו בפריש, הרב אליושי ורב חיים קמניסקי, כולם אמרו לי שזה נקרא כל קבוע כמחצה על מחצה. כשאתה יודע, ברור שאסור לקנות עורלה, אבל כשאתה לא יודע, עורלה בטלה באחד ומתיים. ולכן אני, אז בעבר הכנתי לפי זנים מסוימים. אז אמא שלי אמרה לי, היינו בשוק לא מכירים את הזנים, ורק תפוחים יודעים קצת. אז עשינו לפי תקופות, בתקופה הזאת וזאת. אז אם אתם רוצים לתאם בדרום, בצפון, ומשהו בלי אשר, יש לכם לוח, וכל שנה אנחנו מוצאים לוח כזה מאוד נחמד, אז חילקנו את זה, ואנחנו מאוד 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 נשמח לשמוע הערות, והערות, תחזיקו את זה בארנק, זה מאוד יעזור. ככה זה שני דברים. זהו, אז זה פותחים לכבודה של אכסניה, ברוך השם, אוריה ומדרשת הרובה ואגף והכל. באמת השקעה אדירה, ממש מחמם את הלב לראות כמה השקעה בדברים האלו. השנה שכנעתי גם את אשתי שכדאי שתעבור, ובאמת היא מאוד מאוד נהנית. אז זה נקודה ככה, לא פה. אמרתי לה שאותי כבר שומעת מספיק. אז נקודה מאוד מאוד חשובה, באמת השקעה אדירה וישר כוח לכל המשקיעים אז בשמחה רבה. דבר נוסף, יש לנו פה חוברת קצת עם סיכום של הנושא. אתמול היה שיעור מדהים של הרב אליהו ידיד גם בנושא הזה. אני רוצה ללכת כמו, אבל בכיוונים אחרים, להשתתף בשיעור שלו. בסדר? אז חלק מהדברים באופן טבעי יחזרו, אבל באופן כללי אני הולך בכיוון לגמרי שונה. אני בכל אופן במכון פועה, אז כל הנושא הזה של ילודה הוא דבר שאנחנו מתעסקים איתו הרבה. אז אני גם לא עמוד להתחרות ברב ידיד, שהוא ידן גדול בתחומים האלו. אנחנו בעצם, מה שאנחנו עושים, גם אין בית מידה שלא חידוש, אנחנו רוצים קצת להיכנס לפרק הזה שהוא מאוד משמעותי לגבי הנביא אלישע, מה הוא עשה ואיך הוא עשה וכדומה, וצריך קצת להכיר את הדברים האלו. אתם יודעים שיש כל מיני גישות לדברים בתנך, יש תנך בגובה העיניים ויש תנך בגובה השמיים. אני כמובן נמצא בתנך בגובה השמיים, אבל אנחנו צריכים לדעת שכל דבר בכל בעיה אנחנו צריכים להתמודד איתה. וכל שאלה, מישהו פעם אמר לי, אחד החוקרים של תנך, שמה שהרב ברויר לא שאל זה לא שאלה. ובאמת שאלות מועלות והדברים, אנחנו צריכים גם לדעת דבר אחד, שכשהתנך מביא דבר מסוים, וגם אם זה ביקורת וכדומה, זה המטרה שנדע את זה, אבל השאלה היא איך להתמודד עם הדברים. ואני לקחתי את שיטתו של מורי ורבי הרב יהושע בחרה, שבמרכז אני כבר לומד ומלמד הרבה שנים. והוא אצל הרב בחרה, כשהיה בשיעורים, זה היה מדהים. הוא היה שואל כל מיני שאלות ממש ממש קשות. ובאיזשהו שלב אמר לנו, אתם יודעים למה אני שואל שאלות כאלו קשות? זה אחרי שכבר למדתי את כל חז"ל ואת כל הדברים, ואני יודע לאיפה אני צריך להגיע, ואיפה נמצאים השמיים שלשם אני צריך להגיע, ולא לגובה העיניים. אם אני נמצא בדרך לתנך בגובה השמיים, מותר גם לשאול שאלות של תנך בגובה העיניים. אבל הוא מאוד היה נרעש כשהוא היה שואל אותנו כל מיני שאלות לא נעימות. אז אני חושב שזה דרך מאוד, ודיברתי גם עם עוד כמה וכמה גדולי דור בתחום הזה, וכדי להבין את הדברים. ובאמת אנחנו צריכים להיות מודעים לדבר, שכשהמטרה שלנו בגובה השמיים, מותר לשאול שאלות. וצריך, פה בשיעור אני רוצה ללכת לכיוון אחר, לקחת שאלות שנשאלו בכל מיני, סדרת מאמרים נהדרת בכתב עת דווקא של הגוש, ונשאלו שם כמה שאלות, אמרתי, ואני חושב שאנחנו צריכים לענות את התשובות כדי להבין את הדברים. מאוד התלבטתי, אבל בכל אופן הבאתי אותם כאן, ציטטתי, לא את כל המאמרים, אבל לקחתי ככה שתי מאמרים שכותבים, מערים את השאלות, אנחנו נעבור עליהם וננסה לתת באמת תשובה, איך אנחנו עונים על הדברים. אנחנו צריכים התמודדות, לא להגיד שהכל פסול, אלא להפך, להגיד, בסדר, יש שאלה, בוא נענה תשובה. וזה בעצם מה שאנחנו מביא, כי אנחנו צריכים לדעת להתמודד נכון עם הדברים האלו, וזה אני חושב מאוד 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 חשוב. מי שרוצה יכולה לבקש, אני מי שיתרשם, אני אשלח לה גם במייל את החוברת הרחבה. זאת אומרת, יש חוברת, אנחנו הבאנו פה תקציר, אתם תראו את זה לפי מספרי העמודים, אבל יש לנו פה אחיית בן השונמית על ידי אלישע הנביא, זה החוברת הרחבה. פה יש את כל המאמרים שמדברים בנושא, יש פה, ויש מאמרים שאני לא מסכים איתם. ויש פה גם מאמרים מאוד טובים, גם מבחינה רפואית, מה בדיוק קרה ובדיוק איפה זה שונה. זאת אומרת, השתדלנו להביא איזה דוגמה של דברים ש... אז מי שרוצה, אני יכול לשלוח במייל את החוברת הזאת, וככה באופן כללי אנחנו נקבל את התמונה. אני רוצה להתחיל להבין את המשפחולוגיה, על מי מדובר, מי זאת השולמית הזאת, למה לא כתוב את השם שלה. ובכלל, באותה הזדמנות, לדבר כמה מילים על הנושא של הקרות בתנך, שזו שאלה מאוד מאוד גדולה. איפה המקום של כל אמרתי שמותר לשתות, ברוך אתה, אני מוכן שכל הזאת. איפה המקום של כל הדברים האלו, של התנ"ך, ושל למה התנ"ך כל כך מתמודד קשה עם כל הנושא הזה של הקרות? אנחנו רואים את הקרות אצל אבותינו, שרה ורבקה, יעקב ועשיו, ורחל עם יוסף ובנימין. אנחנו רואים את אשתו של מנוח, אנחנו רואים את עם שמואל, עם חנה, זה ממש דברים, ואנחנו רואים פה עם השונמית שבעצם כאילו לא מוזכר מי זה. ככה אנחנו יודעים, אבל למה הנושא הזה של ילדים והקרות והקושי הוא כל כך כל כך כל כך חזק בכל התנ"ך, ואנחנו צריכים לראות ולהתמודד עם הדברים. בעמוד 2 של החוברת, יש לכולם חוברות? כן. חסר חוברות? דרך אגב, אצל חלק מהחוברות, בהתחלה עמוד 3 ועמוד 4 התהפכו מבחינת ה... אז מי שרואה שאחרי 2 יש לה עמוד 4, שתבין שבעמוד 3 זה העמוד אחריו. אבל כל החומר נמצא. אז אנחנו פה רואים את ה... ומעניין אותנו מה המשפחולוגיה, מי זאת האישה, ובעמוד 2 יש לנו דבר... אתם רואים מי זאת הייתה, השונמית הזאת? איפה זה שונם? שונם זה על יד עפולה, נכון? כן, שם הקבר שלה. עכשיו היה איזה יורצייט, עשו איזה סגולה להגיע לקבר שלה ולהתפלל שם. אז זה ליד עפולה, זאת אומרת שכשהנביא, שהיה נגיד באזור חיפה, רצה לנסוע קצת הלאה, אז זה היה לו תחנת מנוחה מאוד 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 משמעותית וטובה. והוא הגיע לשולם, והיא השקיעה בו הרבה מאוד. מי זאת האי הזאת? אז יש אומרים שהיא אחותה של אבישג השונמית. אשתו, שהיא הייתה אשתו של עידו הנביא, זאת דעה אחת. הדעה הנוספת יש, שאימו של עידו הנביא דווקא. זאת אומרת, זה ה... אבל יש אומרים שאימו של זכריה בן ברכיה הוא היה הנכד של עידו הנביא. ויש דעה מופיע בזוהר ובזה שבעצם הילד הזה זה חבקוק הנביא. חבקוק הנביא הוא נקרא חבקוק כי פעמיים חיבקו אותו. אז חבקוק הנביא, בעצם הילד שמדובר על פה זה כנראה חבקוק הנביא. והיא הייתה מהמשפחה ככה מאוד חשובה ומכובדת. וחז"ל אומרים שהיא הייתה אישה גדולה. מה זה אישה גדולה? מה? חשובה. כן, יכול להיות. עמוד 12, נראה. בעמוד 12, אתם יודעים שתוצר אישי התנ"ך, כל אישיות בתנ"ך, את המדרשים שיש עליה, ופה בעמוד 12 כתוב, ושם אישה גדולה, אחותה של אבישג, מה שאמרנו, בזוהר כתוב דבר מאוד מיוחד. ושם אישה גדולה, מה גדולה? דכל בני ביתה מעללים אותה, שהיא אמרה שהיא עקרת הבית. בגלל שבעלה לא היה מצוי בבית, לכן אינו נזכר. והייתה גדולה על כל שאר נשי העולם, שעיניהם צרות ואורחים. איך אנחנו אומרים שאישה עיניה צרה ואורחים? מה? כן, אבל למה עיניה צרה ואורחים? כי זה תלוי בטבע האישה. טבע האישה היא להשקיע בכל דבר, להשקיע את הנשמה, זה הפרשנים כותבים. הרב קוק כותב את זה. אישה, כשיש לה משימה, היא משקיעה את כל נשמתה, והיא עושה את כל ה... ואנחנו צריכים להיות מודעים לזה, שכשעושים משהו, היה איזה זוג שהיה אצלנו אתמול, ואמרתי להם, כסגולה לטיפול שהם רוצים לעשות, אז אולי שעה, תעשי שעה בשבוע איזה מעשה חסד שלא היית רגילה, וככה, היא התקבצה ככה, ואמרה לי, הרב, אז הרב, אני לא יודע, איך אני אמצא את השעה הזאת בשבוע? הילדים צריכים אותי, וזה מאוד מצחם בינה, כי זה טבע האישה, היא משקיעה כל הזמן בילדים ובדברים ובכל העשייה, גם כשאורח מגיע, אומרים הפרשנים, האישה משקיעה את הנשמה, מוציאה את הנשמה, ולכן כשבאים הרבה אורחים, זה מה שכתוב, עיניה צרה באורחים, היא לא רוצה הרבה אורחים, כי היא פשוט מתמוטטת מרוב. אז בגלל הטבע הזה להשקיע את הנשמה, מה שיותר, לפעמים זה גורם שאישה עיניה צרה באורחים, כך אומרים הפרשנים. אבל היא הייתה משקיענית גדולה יותר מאחרים, והיא שמחה בו באלישע, והוציאה עליו הוצאות, וסידרה לו מיטתו בערב ובבוקר, ובזמן שסילקה את צדינו בבוקר, עלה ממנו ריח טוב כריח גן עדן, ומזה ידעה כי איש אלוקים הוא. ראתה שגם לא היה מלוכלך וכל מיני זה, אז זה היה, בקיצור, ראתה זה איש אלוקים, והיא השקיעה, היא השקיעה בכל הדברים, אז זה גדלותה, מה שהזוהר אומר, זה נקרא אישה גדולה. עכשיו אנחנו צריכים לדעת שלאחיות מתים זה לא דבר פשוט, וגם ללדת זה לא דבר, זאת אומרת, הנושא. וחז"ל אומרים דבר מאוד חשוב, ששלוש מפתחות ניתנו ביד הקדוש ברוך הוא, והוא לא נותן אותם לשליח, הוא עושה את זה לבד. מה הם שלושת המפתחות? ומפתח של פרנסה, אז פרנסה לפעמים, שמים זה אותו דבר, כל הדברים שקשורים בפרנסה, כל הדברים שקשורים להחיות מתים, זה גם ביד הקדוש ברוך הוא, וכל הדברים של ילודה זה גם ביד הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא, זה שלוש מפתחות שהוא לא נותן את זה לכם, הוא אחראי על זה לבד. אז הגמרא שואלת בדיונים, איך זה יכול להיות? אם יש שלוש מפתחות שלא נמסר לשליח, אז איך זה יכול להיות? אז רש"י אומר, לא נמסרו לשליח אחד ביחד, אבל כל פעם זה יכול להיות. והתוספות שם דן ומביא את השאלה פה של אלישע ואומר, ששלושת המפתחות האלו לא נמסרו לשליח בבת אחת, ולכל החיים. זאת אומרת, לא... זה לא שכרוך הוא אמר, טוב, אתה תהיה מומחה לילודה ואתה תדאג לילודה. זה נקודה מאוד 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 חשובה בתחום הזה. לכן, ודאי שלפעמים הכרוך הוא נותן יכולות לנביא או לרב או למישהו להשתמש באחת המפתחות האלו. אבל קבוע הוא לא נותן לאף אחד. את כולם ביחד לא נותן לאף אחד. אנחנו רואים שאלישה כן לקח את שלושת המפתחות האלו, כמעט ביחד, ועשה את זה, שאלה איך הוא עשה ולמה, אבל אנחנו צריכים לדעת שזה שלוש מפתחות מאוד מאוד משמעותיים. לכן אנחנו במכון פועה מרגישים שאנחנו עובדים עם המפתח של הקדוש ברוך הוא, וזה מאוד מאוד חשוב. אתמול הייתי בניחום אבלים אצל הרב פרייד בליצקי, והוא ככה תמיד היה שולח לנו כל מיני אנשים שנעזור להם בילודה. אמרתי לו, הרב, אנחנו עושים חלוקה, אתה מתפלל ואנחנו משתדלים, ועל החלוקה הזאת הניבה הרבה דברים. עשיתי זה עם הרבה הרבה רבנים, שחלוקה כזאת, אנחנו דואגים לצד הרפואי והנפשי וכדומה, והרב דואג לצד של התפילות. אז כמובן שגם הזוג צריך להתפלל לזה, אבל אנחנו צריכים לדעת שאנחנו עוסקים במפתח שהוא לא פשוט, הוא מפתח מאוד משמעותי, והמפתח הזה של ילודה זה לא דבר פשוט. כי ילודה זה אחד הדברים המשמעותיים בחייו של אדם. זה כל ההמשך שלו, זה כל התחושה של עשייה שלו בעולם, זה דרך להעביר את הכיוון שלו ואת המסורת ואת החינוך, הכל. הילודה זה אחד הדברים המשמעותיים. פרנסה הוא כלי לה, אבל ילודה הוא ממש, הוא החיים של בן אדם. לכן הנושא של ילדים הוא כל כך משמעותי, ולכן גם התורה נותנת לזה המון. המון המון דברים מוזכרים בצורה מאוד 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 חזקה של ילודה וילדים, ולכן גם כל אחד. היום אני מאוד שמח שבמכון פועה יש לנו ל-95% מהבעיות, יש לנו פתרון. שזה, באמת, היום כל אדם צריך להודות הגדול, הכדול הוא תודה שהבאת אותי במאה ה-21 למניינם, שיש לכל בעיה, יש פתרון. זה דבר מאוד משמעותי. ונגיד, גם ה-5% אנחנו לא משאירים אותם לבד. כי ה-5% הזה זה גז, זה שאלות של תרומת ביצית ופונדקאות, שיש לזה מחלוקת הלכתית גדולה. אבל אנחנו לא משאירים זוג בלי ילדים. תמיד לתת איזשהו פתרון. ואנחנו מרגישים שהתפקיד שלנו גם, אני לא אגיד למישהו, תשמע, אם אתה הולך לפי זה, לא יהיה לך ילדים. לא, זה הרב שלך, אני הולך לדבר איתו. לפני שבוע הייתי אצל הרב ברג'יל, ברוך השם, בדיוק עכשיו הוא פרש לפנסיה, אמרתי לו שהוא לא היה צריך לפרוש, אבל בסדר. והוא כתב שוטים וזה, עכשיו הוא יוצא הקרח העשירי, והוא אמר לבן דוד שלו, הוא אמר, בן דוד, איזה מישהו ממשפחה, הוא אמר, פונדקאות לא, אי אפשר, אתה רוצה תרומה, פונדקאות לא. ואז אנחנו הלכנו וניסינו את כל השיטות ואת כל הדברים, ובאיזשהו שלב, אז הלכתי לו לפני שבוע, אמרתי לו, הרב, אי אפשר, תן לי רשות ללכת לרב זלמן מנחם גולדברג שיתיר להם פונדקאות, אי אפשר. הם צריכים ילדים, איך אפשר? זאת מצווה, פריאה ורבייה. זה חשוב נפשית לה, וקיבלתי רשות ממנו. אז זה נקודה שאנחנו צריכים לדעת. אני מרגיש שזה התפקיד, שהמפתח הזה, אני צריך להשקיע את כל הנשמה במפתח הזה. ואני חושב שהוא מאוד 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 משמעותי. כמובן יש הרבה דברים, ואני חושב, אני אספר לכם דבר שככה, אני זוכר אותו במהלך השנים כל הזמן, זה נחמה ליבוביץ'. נחמה ליבוביץ' הייתה אדם מדהים וידן גדול, ובאמת הגיע להרבה הישגים והיא עשתה אפילו שיעורים לגברים, היא מסך כזה, כל הפטנטים, העיקר שכולם ילמדו תנ"ך ושזה יהיה באמת אישה מדהימה. הייתה גרה רחוב מעלינו, ברחוב הצבי, ברוממה, אז כל שבת היא הייתה מתפללת בבית כנסת בשכונה, בתקוותינו. ואני כל שבת, כבר 35 שנה, אני יודע, אני צועד מהבית ברוממה למרכז הרב, אני מלמד שם, ואני הולך איזה, וכל שבת היה יוצא לי ממש בדרך הקריאה לפגוש אותה, אז הייתי תמיד זורק לאיזושהי שאלה, הייתי שואלה, נחמה, מה את אומרת את זה? ממש תשובה קצרה, ומאוד נהניתי מהשאלות ומהדברים, והכרתי את מה שהיא כתבה, והיא גם ככה מאוד שמחה לענות לי, כי הייתי לפעמים שואל את השאלות קשות קצת, ויום אחד היא תפסה שאני קשור למכון פועה. והיא באה אליי ככה בדרך, עוד לפני שהספקתי לשאול שאלה, והיא אומרת לי, רב אורשטיין, נכון אתה רואה שאני מכבד את עקדת יצחק? אמרתי לה, ודאי, תסתכלי איך שאת כותבת עליו, יפה, ומביאה אותו תמיד. אז היא אמרה לי, עקדת יצחק כותב שיש אישה ויש חווה. זה שני דברים. ובאמת שני דברים, יש את הנושא של העולם, של כל הדברים האלו, ויש חווה, יש את הנושא של ילודה. אתה יודע, אז אני מכבדת אותו. אבל אתה יודע, היא אומרת לי, נכון, נחמה ליבוביץ' עשתה משהו בחיים, זה חשוב. אמרתי לה, מה פירוש? נחמה ליבוביץ' זה מותר. מה? אז היא אומרת לי, שאני רוצה להגיד לך דבר אחד כדי לעודד אותך בעבודה. אם הקדוש ברוך הוא היה נותן לי ילד אחד, כזה מאוחר, אז עוד לא היה מכון פרועה, הקדוש היה נותן לי ילד אחד, הייתי מבטרת על כל נחמה ליבוביץ', ילד אחד. אז אני על המקום, עד עכשיו אני מתרגש שאני, על המקום אמרתי לה, מה פתאום, ונתתי ובתיו בחומותה יד בשם, טוב מבנים ובנות, מה שאת עשי, זה מפעל אדיר, והמשכתי את זה, אבל זה היה שבת, ומהצומת שם עד הישיבה, בכיתי, לא יכלתי לעמוד בה. וזה שבת, אמרתי, מנחם, למה אתה בוחר? כן, יש אישה ויש חווה, אבל חווה, הילודה היא הכל. וזה צריך לדעת, ולכן יש את המאמץ ויש את הזה, והגידול של הילדים. והיום אני אומר לכולם, אצל הדתיים אין הקן המתרופן. זה בדיוק הפוך. ברוך השם, אני גידלתי ילדים, שמונה ילדים בבית של שלושה חדרים, זה בסדר, ומסתדרנו והכל מצוין. היום כבר אני לא יודע מה לעשות. לפני שבוע שני ילדים רצו לבוא. אז באמת, מזל אצל החרדים, פשוט שכרתי עוד דירונת קטנה לידינו, כדי ששניהם יוכלו לבוא. זהו, אין אצלנו הקן המתרוקן. יש את הילדים ואת המשפחה, וזה ההמשך הגדול. ואנחנו צריכים לדעת, זה החווה הזה, הגידול הזה, והילדים. לכן התורה כל כך מדברת על הדברים האלו. ולכן בעצם אנחנו צריכים לדעת ולהשקיע בעניין הזה בצורה טובה, ואולי נעבור קצת לפסוקים כדי קצת לראות את הבעיות ואת השאלות. בעמוד הראשון יש לנו, אז הדבר הראשון, מה שאנחנו רואים פה, אנחנו רואים את אחד המפתחות של אלישע, ואישה אחת מנשי הנביאים, כן? זה אשתו של עובדיה הנביא, היא צעקה ואמרה לאלישע, עבדך אישי מת, עובדיה נפטר, ואתה ידעת כי עבדך היה ירא את השם, והנושה בא לקחת את שני ילדיי לעבדים. תראו איזה דבר נורא. בגלל שאין לה כסף, ולא היה ביטוח לאומי, ולא היה... באמת, אני חושב שגולדה מאיר השקיעה מאוד בתחום הזה של הביטוח הלאומי, כדי שעם ישראל אחרי השואה יוכל לגדל את הילדים. מה אעשה לך? תגידי לי, מה יש לך בבית? היא אומרת, אין כלום. יש לי קצת שם. והיא אומרת, לכי תשאלי כלים מבחוץ, מעד כל שכניי, כלים רכים ואל תמיתי. תשאילי הרבה, תקחי הרבה כלים, זה מאוד מאוד משמעותי. זהו. ובאת וסגרת את הדלת בידך, ובאת בנייך, ואת ממלא את כל הכלים עם הטיפת שמש היה לה. ככה הוא אומר לה לעשות. ותלך מאיתו ותסגול על ערב בעדה ובעד בניה, הם מגישים אליה והיא מוצקת. זאת אומרת, זה מה שהיא עושה. שוב, מי שיש לו חוברת עקומה, זה נמצא. יש עוד חוברות, מי שעושה חוברת. והיא קיבלו את הכלים ותאמר לבנה, תן לי עוד כלים. והוא אמר, אין. ויעמוד השם. ותבוא ותגיד לך איש אלוקים, והוא אמר, תמכרי את השמן, ואם זה יהיה לך לשלם, יהיה לה גם פרנסה. תראו לעצמכם איזה כמויות אדירות של שמן. מה מראה לנו? זה נס, זה פרנסה ונס ביד הקדוש ברוך הוא. זה הקדוש ברוך הוא המפתח של פרנסה. הוא לקח את המפתח הזה ואומר לה, תלכי ו... אז אנחנו צריכים לדעת שכשיש פרנסה וכשיש כל מיני דברים, הרבה דברים בעולם, אנחנו צריכים כלי לקבל את הדברים. וזה בדיוק מה שזה מראה לנו. הכל תלוי בכלי שאתה מכין. הרי אם היא הייתה מכינה עכשיו, אני לא יודע, 30 מסעיות, אז היא, גם זה היה מתמלא שמן, היא יכלה למלות הכל שמן. אבל סתום היא הגזימה אפילו בכמות, אבל באיזשהו שלב זה נגמר. אז אנחנו צריכים לדעת שאנחנו צריכים להכין כלים לקבל את השפע. גם אם זה נס, אדם צריך לעשות ולעשות, לקבל את הכלים ל... ויש תמיד בכל דבר את ההשתדלות. כשבן אדם עושה השתדלות, אז במידת ההשתדלות אחר כך הקדוש ברוך הוא נותן. וזה נקודה מאוד מאוד חשובה. רבו שפיינשטיין נותן את זה גם על נושא של ילודה. הוא אומר, יש מצוות פריאה ורבייה ויש מצוות עונה. ואצל רבו שפיינשטיין, להלכה נפסק בן ובת, אבל אצל רבו שפיינשטיין, עצם הנושא של ההשתדלות זה המצווה לדעתו. מצוות פריאה ורבייה זה לא נספר במספר הילדים שהצליחה. זה נצווה, יש מצוות עונה. מצוות עונה זה חלק מהמהלך של הזוגיות. פעם לקחתי רופא אחד, מאוד מאוד רחוק מדעת, והוא אמר לרב אליהו, כשהבאתי אותו, אתה יודע למה הקדוש ברוך הוא הסתיר את הזמן של הביוץ אצל אישה? היום יש לנו דרכים למדוד את זה, אבל הוא אמר, למה באופן טבעי, כדי שבן אדם לא, הוא אמר לו, כדי שבן אדם לא יעשה חשבונות, שהוא יחיה את הזוגיות שלו, ויחיה עם אשתו, ויחיה עם הזה, ואז הקדוש ברוך הוא ייתן לו. ככה דיבר הרופא, מה זה חילוני, רחוק מאוד מ... ככה הוא דיבר. וככה הוא אמר בצורה זה, כמובן שהיום בטכנולוגיות אפשר לוודא את הביוט ולדעת, שוב, זה כלים שאנחנו יכולים בנה לנו לצורך, אבל המצווה היא מצווה, היא מצווה שבעקבותיה מגיעה ילדים. אז, ואחד הדברים שאנחנו צריכים לדעת שעושים במערכת החיים, וזה אפשר ללמוד פה מאשתו של עובדיה, שאנחנו קבלנים של השתדלות, אנחנו לא קבלנים של הצלחות. בכל מיני דברים, בכל מיני מצוות, אנחנו משקיעים את הנשמה בדבר מסוים, והקדוש ברוך הוא עושה מה שהוא חושב, וזה נקודה, והוא חושב מה שטוב. אצל הרב אליהו תמיד היה אומר לי, כשאתה מברך מישהו, ימלא הקדוש ברוך הוא משאלות לבך לטובה, תגיד לו, לטובה לא כמו שאתה חושב, לטובה כמו שהוא חושב. הוא יודע מה טוב לך. לפעמים אתה בטוח ש... אז אני אומר, בהרבה מצוות, בהרבה דברים, בהרבה עזרה, בהרבה... אנחנו קבלנים של השתדלות. אנחנו צריכים להשתדל. ואחר כך הקדוש ברוך הוא מחליט מה, כמה הצלחה צריכה להיות. זה לא עניין שלנו. אנחנו צריכים... אם זאת מצווה, המצוות בנויות כך. נכון שיש... יש כמה צריך להשתדל וכמה בכל דבר, ויש בזה כמה וכמה שיטות. מי שרוצה אני יכול, יש לנו סט של שלוש חוברות מהסדרה הזאת. אספתי שלוש שיטות ממש, יש כאלו שאומרים שצריך מעט השתדלות, יש שאומרים שהרב קוק כותב דבר מאוד מעניין, הוא כותב שאתה צריך להשתדל כאילו אין ביטחון. אז כל מה שאדם נורמלי עושה, תעשה. אז כאילו אין ביטחון, אין זה תעשה. והביטחון שלך צריך להיות כל כך חזק, כאילו אין השתדלות. זאת אומרת, זה צריך להיות בקצה שניהם. ביטחון אדיר, כאילו אני בעצם לא צריך להשתדל. אבל הקדוש ברוך הוא אמר להשתדל, אז אני משתדל. וגם הפוך. אז הביטחון וההשתדלות הוא מאוד, אני חושב שהתפיסה הזאת של הרב קוק מאוד, ראייה קוק מאוד מאוד חשובה ככה להבין, אתה תעשה את כל ההשתדלות הנורמלית ש... אבל ברור אם תעשה גם פחות, יכול להיות שקרו לחו... אבל הביטחון הוא עד הסוף וההשתדלות הוא עד הסוף, שזה דבר... וכאן מה שאנחנו צריכים בעצם לראות, אז אדם צריך לבנות כלי לדברים האלה, כלי לקבלה של דברים ושל מצוות ושל, ואני חושב שזה נקודה מאוד 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 חשובה בתחום הזה. אני גם, יש לי סיפור מאוד מרגש בנושא הזה. בשלבים הראשונים של המכון ככה ניסינו, והיום יש לנו, היום אנחנו מתקשרים לאנשים שפנו לפני 15-20 שנה ומספרים להם שיש פתרון לבעיה שלהם, שהם היו צריכים תרומת ביצית והם לא צריכים, או כל מיני דברים כאלה, שהיום השתלות רחם עוד לא בארץ. אני שאלתי את שלמה זלמן, האם אמא יכולה לתרום לבת שלה את הרחם שלה? למה לא? אז הוא אמר לי, למה לא? אז אמרתי לו, הרב, אבל משפט, זה הכלי, זה בסדר. ואמרתי, ואם ימלא בחור, הוא יהיה פטר רחם? הוא אמר לי, אני חושב שכן. לא, למה אני אומר שאימא, כי אימא זה יותר מתאים? ולמה אני אומר, אתם צריכים לדעת שיש בתרומת איברים, שצריך מצווה לתרום ועל פי ההלכה, יש איברים שהם חיים יותר. לפעמים אדם בן 80 יכול, יש איברים בגוף שלו שהוא יכול לתרום, כי החיים של האיבר הזה הוא 300 שנה, ועכשיו הוא סך הכל בן 90, אז הוא יכול לתרום את זה. יש, לא כל איבר, אצל אישה הרחם הוא בדרך כלל גם יכול להאריך ימים. תיאורית אין שום בעיה כמו שרה אימנו. קצת מסובך ככה עם ההליכון וללכת וזה, אבל אז הקדוש ברוך הוא ברא שמה שקובע זה לא הרחם, אלא מה שקובע זה ביציות, וכך הוא ברא את זה ושזה נגמר באיזה שנה. אני אומר לכולם ששואלים אותי זה, אני אומר להם, אל תעשה חשבונות. מה הקדוש ברוך הוא ברא, כדאי לתרום הילדים בהתחלה, משהו יותר מהר, לא שבגיל 45 פטורים, אבל הקצב יותר קטן, אבל מישהו אמר לי, כן, כדאי מאוד כשהילדים בגיל טיפש עשרה להיות מספיק צעירים. אבל אני אומר שבאופן כללי, הנקודה הזאת מאוד חשובה. אנחנו צריכים לעשות את ההשתדלות, אז היום יש ברוך השם, ברוך השם הרבה פתרונות והרבה דברים. אז היה זוג אחד מחיפה, זוג מאוד מאוד, מאוד מאוד אהוב עלינו. באמת השקיעו, הסיכוי היה פשוט אפסי שיש מה לעשות באמצעים שלפני 25 שנה. ואנחנו התחלנו, אתם יודעים, במשהו חדש שנקרא מפקחת. מפקחת במפקחות שישמרו שלא יהיו טעויות. ברוך השם, נמנעו עד היום 49 טעויות. זאת אומרת, לא בכוונה מקום. הנה אשקלון. אשקלון זה אחד המקומות הכי טובים בארץ מבחינת הזהירות. ולפני כמה חודשים היה שם טעות, לא שאנחנו היינו קשורים אליהם. כי הם בני אדם, בכל אופן, זה דבר. אני חשבתי שלא צריך, שלמה זלמן אמר לי, לך ביום שישי ברגע האחרון, תראה ש... וחזרתי, אמרתי לו, נכון. כל העובדות הן מלאכיות, אבל בכל אופן, בני אדם וזה, ובנינו מערכת של השגחה, זה נקודה מאוד מאוד חשובה. ואז הייתי צריך לראיין חלק באזור הצפון, ו... אז האישה שמעה את זה ואמרה לי, הרב, אני רוצה שאצלי בבית תבוא תראיין את המשגיחות, יהיה לי גם סגולה שאני עוזרת לכם. ואני מאוד לא רציתי. למה? בגלל שהסיכוי ידעתי אפסי. אני יוצר קשר ויהיה לה ציפיות בגלל סגולה כזאת. אני לא... אמרתי שאני לא... אז הלכתי לרב אליהו, אמרתי לו, הרב, מה אני עושה? כל כך מבקשת וכל כך זה, ואני... אז מה אני אעשה לזה? ואני לא רוצה שאחר כך יהיה לה אכזבות קשות, אני גם אחראי לזה. אז הוא אמר, אל תדאג, הכל יהיה בסדר. תיגש, תעשה, וזה יהיה לה סגולה טובה. טוב, באמת עשינו את זה בבית שלה, הודענו לכל מיני מועמדות, ואני נכנס הביתה, ואני רואה בית כזה, אתם רואים לפעמים שהבית של זקנים כזה, לא זרוק צעצועים ולולים וזה, זה. ונכנסתי הביתה, וראיתי הציצים ככה יפים. אז אמרתי לה, כשלא שמעו, תגידי, איך את רוצה שיהיה לך ילדים? הם ישברו לך את הציצים. ולקחתי את העציצים ושמתי אותם על השולחן. אמרתי לה, אי אפשר, איפה הכלי לקבלת הילד? היא הייתה המורה ממני. בגלל הרב אליהו הרשיתי לעצמי, אבל הרגשתי שזה בית כזה של... זה בית של בלי ילדים. ברוך השם, נולד לה וזה, וישראל, הרב אליהו היה סנדק. היה ברוך השם. אבל צריך כלי לקבל את הדברים. אני הסברתי לה שזה חלק מהכלי. טוב, בואו נעבור לפסוקים עכשיו על השונמית. והיא היום, ויעבור אלישע אל שונם, ושם אישה גדולה, ותחזיק בו לאכול לחם. ואם ידי יעברו, יישא שמה לאכול לחם. ותאמר אל האישה, אינני ידעתי כי איש אלוקים קדוש אתה, והוא עובר עלינו תמיד. היא אומרה לבעלה, בוא נכין לו איזה משהו מסודר, שהוא ידע שזה הסניף שלו פה. הוא עובר, לא כל פעם שאנחנו במקרה רואים אותו בקבלת קהל, שהוא מגיע, בוא תישן אצלנו. אלא בוא, הוא ידע, זה הסניף שלו בדרך אם חסר חוברות, יש פה חוברות? אולי לחלק למי שחסר. נעשה נעליית קיר קטנה ונשים לו שם מיטה ושולחן וכיסא ונורה, והיה בבועלנו אסור שמה. ככה הם הכינו, והיא אמרה לו, תעשה... והיא היום, אומרים שזה ראש שנה, ויבוא שמה ויעשה ללויה וישכב שם, הוא הלך לישון. ואז הוא אומר לגחזי שעוזר לו, קרא לשולמית, הוא הרגיש כזה תודה שכל כך מקבלת אותו, הוא לוקח זה, קרא לה. ויקרא לה ותעמוד לפניו, היא באה ו... ויאמר לו, אמור נא אליה, הנה חרדת אלינו, כל כך השתדל את כל החרדה הזאת. מי שיש לו חוברת עמוד 3. מה לעשות לך? היש לדבר לך אל המלך או אל שר הצבא, ותאמר בתוך עמי אנוכי יושב. היא אומרת לו, אני... הוא מכיר לטובה, אז הוא אמר לה, תראי, אולי צריכה את אישה כזאת פעילה וזה, אולי צריכה קצת קשרים, קצת בעירייה, קצת בזה, קצת בממשלה, קצת עם צהל, אולי צריכה קשרים, אני בכל אופן נביא, ואני, יש לי את הקשרים המתאימים, אני יכול לסדר לך, אני כל כך מכיר לך טובה, תגידי לי בדיוק מה אני יכול לעשות, למען ה... מה היא עונה לו? בתוך עמי אנוכי יושבת, מה פירוש? תעזרו לי. אני יודעת, אני מסתדרת, זה בסדר. ויאמר, מה לעשות לה? אז הוא חושב, נו, אז איך נודה לה? משהו מעבר, לא כסף, משהו מעבר לה. ויאמר בחזי, אבל בן אין לה. ואישה זקן. ואין מקום פה. הוא אומר לה, מה פירוש? מה לעזור לה? אין לה ילדים. למה הנביא לא יודע שאין לה ילדים? למה הנביא לא יודע שאין לה ילדים? איזה מדבר זה? זה נביא זה? תקראו פה במאמרים. חזק כתוב, מה?
הוא יודע רק מה שהשם מגלה.
אבל הוא יכול לשאול? איך גחזי יודע? הוא מסתובב שם, גם הוא נמצא, אין ישנו שם. הוא רואה שאין ילדים, הוא רואה שהציצים על הרצפה. אז למה הוא לא? הוא ראה שהציצים על הרצפה, הוא ראה שאין לולים, אין. הוא ראה את זה, הוא לא עיוור. זאת אומרת, הוא ידע, אני מקבל את זה, אבל יכול מאוד, אבל יש את... למה הפסוק כותב שגחזי? הפסוק יודע להגיד, היא יודעת, זה, אבל הוא רצה לשמוע ממנה. והיא אומרת, היא יודעת שהוא איש אלוקים קדוש. היא יודעת את הקשרים, מה, היא צריכה את הקשרים אצל המלך? היא צריכה את הקשרים שם למעלה, והוא מלך הקשרים לקדוש ברוך הוא. למה הנביא לא יודע כזה דבר?
הוא שואל את העניין.
לא היה רגיש, אוי, אוי, אוי. לא, לא, אני יכול להיות, אבל זה נורא לשמוע שאלישע לא... לא, זה בסדר, זכותך להגיד, אבל כשיש דיון כמו הרב בבחרך, בדיון מותר לך להגיד הכל, אבל כן. השם העלים ממני שהוא מת?
לא, העלים... כן.
כן, לא זה שהוא מת, בסדר. מה, הקדוש ברוך הוא, כשאת נכנסת לזה, את לא... כל השתנות, את יודעת כמה נכדים יש להם?
אני משמות את עיניי, ואני לא אראה כלום, אני אראה את המטרה,
את שימו, אני, אני חושב שנביא...
הוא שואל אותה פעמיים.
כן. אז זה מה שהיא אמרה.
נכון.
אבל למה הפסוק לא כותב את זה? הפסוק כותב דברים מפורשים. הוא שואל אותה על קשרים, והיא עונה לו, וגיחזי, הוא פותח לו את העיניים. גיחזי אומר, מי זה, אתם יודעים מי זה גיחזי? זה נועה, זה כזה... גבאי לא כל כך, יש... תסתכלו מה כתוב עליו. איפה זה? בעמוד 12. ארבעה אדיוטות אין להם חלק לעולם הבא. בלעם דואג אחיתופל לגיחזי. דורשי רשומות היו אומרים, כולם באים לעולם הבא שנאמר לגלעד מואב, יחזי שלקה על עסקי רחיצה. דואג באחיתופל. אין לו חלק לעולם הבא. והאדם הזה, שמשרת את הנביא, אומר לו, אין לה ילדים. תעזור לה. למה נביא צריך שזה גחזי? גחזי היה איזה ביטוי של שם, שם יש כזה, גבי לא עדין במיוחד, איך הוא דוחף אותה כשהיא... היא
צריכה לבקש על עצמה, ואם היא לא מבקשת, אין מקום כאן לא לגחזי ולא לנביא. אם היא לא דורשת,
אני מקבל.
לא דורשת.
זה בדיוק מה שאמרנו, השתדלו. נכון. אבל אני שואל מהצד של הנביא. את צודקת.
אולי
אין
ילדים בבעיה.
אה?
כתוב כאן שבני ביתה היו... כמה שבני ביתה זה לא בעלה. לא היו ילדים, אבל לא שאלה. היא ילדים אחרים.
היא ימצא.
לא ימצא, אבל אולי היא גילה אותה באיזה שבוק. כאילו, כמו... כמו חסד כזה. אומנת. הנה כתוב, כל בני ביתה מעלים אותה, והיא מתייצאת בית משובלה לא היה חסד.
וכל אלו שבאים הביתה, שהיא עוזרת להם.
זה בני ביתה, והיא עוזרת להרבה ילדים, הוא לא רואה
שם הילדים שלנו. או, תשובה מאוד טובה. יכול להיות שהיא הייתה אשת חסד, זה גם באחד השיעורים, אני רשמתי לעצמי, כל שיעור אני שואל את זה, באחד השיעורים היא שענה לי בדיוק, יש הכוח. אמר, הוא ראה בית מלא אנשים, כל הזמן חסדים, הסתובבו שם אנשים, הוא לא ידע, היא גם בעלה היה זקן, אז היא מסתומה גם לא הייתה צעירונת. אז הוא אמר, מסתומה, יש לה ילדים, אבל לא נכדים, אבל זה, באים הנכדים, אני לא יודע מי, הוא לא שאל אותה מי מסתובב שם. גיחזי, שהוא מבין, הוא יודע לסדר עניינים, שאל את כל הרכילות, סליחה, את כל ה... תגידי, יש ילדים איפה? אז לכן הוא לא יודע, אבל... כן.
יכול להיות שהנביא לוקח לעצמו תפקיד מאוד גדול, זאת אומרת, הוא בא בעצם, הוא אומר, אתם מבקשים מה שתרצי תקבלי. אבל אני לא בטוחה שהקדוש ברוך הוא בדיוק מתכוון לתת לו את כל מה ש... כאילו בא עם איזשהו אשראי, תבקשי ממני, אני. כאילו, ובגלל זה זה נסתר ממנו.
בואו נראה בעמוד 42, ח', פחות או יותר מה שאת אמר, מאמר 42 ח', מאמר של הרב יגאל אריאל, בספר שלו מקדש מלך, עיונים בספר מלכים. יש פה 42 א', ב', וזה 42 ח'. זה הוא כותב. אנשי המעלה הגדולה לא רוצים להטריח את הקדוש ברוך הוא לתת ילד של נס. גיחזי שגם מודע לכוחו הגדול של הנביא יכול לומר לו, כן, אתה צריך לתת. זאת אומרת, יש לו את הכוח. גיחזי שחי איתו כל היום ורואה מי, איזה כוחות יש לו, הוא אומר לו, אין לה ילדים. מה זה קשרים פה אתה אומר? יש לך קשרים למעלה, יאללה, תשקיע. לכן גחזי אומר, ובעמוד 54 ג' פעם אמרתי, דיברנו על הנושא הזה, ואמר לי המחותן שלי, הרב יהודה עוד מביתל, שהוא כתב על זה, זה ושלח לי את המאמר. ופה אנחנו רואים, הנביא חי בעולם, הוא הולך בכיוון אחר. כשהנביא חי בעולם רוחני גבוה, וכיוון שמודע לכך, אז הוא לוקח את גיחזי, כדי שיאמר לו מה קורה בשטח. הוא אומר, יש מצב שבן אדם באמת חי בעולמות גדולים ועליונים. אז הוא לוקח אנשים ושמשים, ואני זוכר שהיינו עם הבחור הזה שדיברתי, סיפרתי לכם, ורציתי שאני אמצא לו שידוך, אז הלכתי לבבא סאלי, וביקשתי ממנו ברכה מיוחדת שייתן לי. אז ככה עוזרים, ככה התערבו, אז הוא אמר, זה בסדר, ונתן לי מים, אתם יודעים, הוא אמר שצריך משהו שיחול, וברך אותי שהוא התחתן, ותוך שנה, ברוך השם, מצאנו את האישה, אז גם שם ראיתי את הבבא סאלי, הוא לבד היה מאוד, הוא היה גם מעשי, הוא היה גם זה, הוא מאוד, אבל יש אנשים שקצת חיים, כך הוא מסביר. וזה, אז הם יודעים את זה, ולכן, אני זוכר, הרב אליהו תמיד היה שואל את הבבא סאלי כל מיני שאלות. האם זה נכון הנס הזה שהוא מספרים בשמו, ולמה הוא עשה את זה, זה קבוע. אז יום אחד סיפרו שהוא היה בקבוק, ישבו ושתו, והיה בקבוק ערק כזה, והוא נגמר. אז הבבא סאלי הכניס את זה פנימה, והוציא... אז הוא שאל אותו, זה נכון? הוא אמר, כן. אז הוא אמר, למה עשית את זה? למה צריך? מה, אי אפשר? אוי, הם היו כל כך צמאים. יש אנשים, זה מה שהמחותן שלי כותב, מאמר מאוד יפה, יש אנשים שבאמת, אבל הגדלות של האנשים האלו שהם מבינים את זה, והם לא לבד, הם לוקחים גיחזים, הם סובלים, מסכנים. לקחת עוד אדם כזה מעשיג מוגי חזי, ואז טוב, אז בואו נראה הלאה מה קורה עם הילד. כן, ואומר למועד הזה כעת חיה, אז הוא אומר לה, את חובקת בית. זה לא פשוט שהוא מבטיח לה, בעמוד 3, זה לא פשוט שהוא מבטיח לה, מה פתאום הוא יכול להבטיח? אבל הוא לקח את המפתח הזה, ואמר, הקדוש ברוך הוא, כן, אני אתן לילד. ותאמר, אדוני, איש אלוקים, אל תחזה, אל תצחק עליי, זה נראה לי ותר, אבל זה עזר, ותר, אישה, ותלת בן, למועד הזה, כעת חיה, בדיוק שנה, אשר דיבר אליה אישה, והגדל הילד. אז באמת, הוא גדל, הוא באמת נולד, איפה המסיבה... איפה המשתה של שרה, שמוניקה את כולם? איפה זה? למה אין? איפה המשתה? איפה התודה, הקדוש ברוך הוא? איפה התפילות? איפה זה? אה? לא מובן. אין שום דבר. כתוב שהוא גדל, הלך לחיידר. איפה כתוב שהלך לחיידר? ילד כזה שמגיע אחרי כך הרבה זמן, אולי כדאי שיהיה גודל, שילך לחיידר, לא פשוט, לא. הוא גודל, הוא הולך אל אבא שלו לקוצרים, חוטף מכת חור, ראשי ראשי, והיום אל הנער סייר, קח אותו לאמא, אם אתה תטפל בו, מה זה הוא צועק, כואב לי הראש, והוא לוקח אותו, והילד מת. תסתכלו אחר כך, אני חושב שכבר לא נספיק, ברמב"ם, שהרמב"ם כותב בעמוד 10 ו, אחרי עמוד 6 יש לנו את 10 ו, והרמב"ם כותב שזה לא ממש מוות, אבל היא משכיבה אותו על מיטתה, על המיטה של איש האלוקים, כאילו אתה נתת לי אז כך שם המקום שלך, והיא סוגרת ויוצאת. ואז היא קוראת לבעלה, והיא אומרת לו, תשלח לי, שיקחו אותי מאיזה חמור או משהו, תשלח את הרכב, אני צריכה משהו דחוף. אז היא אומרת, אבל מה, את הולכת לנביא? מה את אומרת? מה זה היום? זה לא חודש ולא שבת? ואת אומרת שלום, היא לא עונה לו, לא זה, היא לחוצה מהר, היא רוצה את הנביא. ואז הוא מתניע את הרכב, והוא אומר לה, היא אומרת לו, בלי שאלות, תחבוש האתון, ותאמר לנערה, מהר תיגש ותגיע לאיש האלוקים אל הכרמל. ואז פתאום אלישע רואה אותה, תראו שפה קוראים לו איש האלוקים, מנגד, ויאמר יחזי נערום, הנה השולמית, הנה השולמית באה אלינו, לחיפה, לזה, מה קרה שהיא באה? לא במועד מיוחד, אז רוץ, תשאל אותה אם הכל בסדר, השלום לך, השלום לבעלך, השלום לילד. היא אומרת לו שלום, היא לא מחכה, לא רוצה גחזי, לא רוצה שליחים, לא כלום, יאללה. ותבוא אל איש האלוקים אל ההר, ותחזק ברגליו, והיגש יחסי לעוטפה, היא תופסת לו את הרגליים, יחסי אומר, גברתי, מה, איזה מין דבר זה? אז הוא אומר לו, עזוב, עזוב אותה, כי כנראה יש משהו והקדוש ברוך הוא הסתיר ממנו. למה הקדוש ברוך הוא הסתיר? אנחנו לא יודעים. ותאמר, שאלתי, ואז היא אומרת, אני ביקשתי ילד, אמרתי לך שלא תשלו אותי. אז הוא, ואז היא מספרת לו, ואז הוא אומר לגחזי, טוב טוב רוץ, שם מהר לשולם, אל תתעכב, אל תגיד שלום, אל תזה, שים את המקל וזה יהיה בסדר. למה הוא עושה את זה? למה הוא לא הולך? הוא האמין שזה הכל ניסי, והוא האמין ש... הוא יתפלל, וגחזי יוכל לקחת את המקל, והכל יהיה בסדר. כך הוא חשב. אבל היא, ועד מה הוא עושה? היא נשארת שם, היא מחכה. והיה כאן והלך אחריה, וגחזי עבר לפני, זאת אומרת, הוא רץ קדימה, והיא הולכת עם הנביא מדרך חוק, חיפה, עד הפעולה, הוא שם את המשענת על פני הנער, בדרך חז"ל מספרים שהוא ככה פוגש כל מיני אנשים וצוחק שהוא הולך להחיות מתים, וזה היה ככה, ואין קול ואין עונה ואין קשה. וישב לקראתו ויגיד לו לאמור, לא הקיץ הנער. ואז בא אלישע, ומה אומרים, מה הוא עושה? הוא שוכב על הילד, עושה לו הנשמה מלאכותית, כזאת משהו, תקראו אחר כך בחוברת כל מיני, יש פה הסברים איזה סוג הנשמה הוא עשה לו, ויגר עליו, ויחם שר הילד, פתאום, וישב וילך בבית אחת הנה ואחת הנה, ויד ויגר עליו, ויזורר הנד עד 7 פעמים, ויפקח הנער את עיניו. הוא מסתובב בבית, 7 פעמים זה דרך הטבע, 8 זה מעל הטבע במערן, ואז הוא עושה את כל ה... והילד מתעורר. למה הוא לא מתעורר מגחזי? אם זה נס, אז למה לא... אני שולח שליח.
שליח
לא ראוי. יכול להיות שזה, הקדוש ברוך הוא אמר, צריך את ההשתדלות של אלישע. אתה רוצה נס, אז צריך את ההשתדלות האישית. אין פטנטים, שלח את המקל וזה יעבור. מה? כן, כן. נכון, שקו. מה? שיעשה הקדוש ברוך הוא נס על ידו, נכון. ויקרא ותבוא אליו, ויאמר שאי את בנך. מה זה שאי? חיותו וגם לשון מסע. זאת אומרת, זהו, זה צריכה לגדל אותו. צריכה, שאי זה משהו יותר אחר. כן? שאי ותבוא ותיפול הרגליו, ותשטח וארצה. ואז היא מודה לו, והיא לוקחת את הבן שלה ויוצאת. ואלישע שב הגלגל ורב בארץ ובני הנביאים. זאת אומרת, מה שאנחנו רואים פה בעצם, זה מה שקורה במערכת. מה שקורה, הנביא כשהוא, גם אלישע למד פה. אין סתם ניסים, הקב"ה לא נותן לכל אחד כשצריך, אז בלי שליחים, אתה צריך, ואתה צריך לעשות את ההשתדלות, אז זה קורה, כן. היא לא הייתה נורמלית, אבל היא הייתה אשת חסד. היא פשוט שפכה את עצמה.
אבל לא עם הבן שלי. היא לא התנהגה
אליו, מישהו
כבר נולד,
ומשלחה
אותו
לקוצרים.
לא כתוב
ש... זה נכון, שלא כתוב שעשו סעודה צודקת. אבל אני אגיד לך את האמת, פעם דיברתי עם הרב זילברשטיין על זה. אולי אנשים פחות, אולי נגיד לאנשים שכדאי. הוא אמר לי, אנחנו לא יכולים לקחת את המפתח הזה מהקדוש ברוך הוא, אנחנו לא יכולים להחליט מי מגיע לו ומי לא, רק שנייה, וזה נקודה, אחר כך אני אמשיך את החסרי הזה כי אני צריך להספיק עוד, נמשיך את זה אחרי השיעור לדון, זה הקו שלי במכון. אני לא עושה, ודאי וודאי, שאני לא אשלח טיפולי פוריות, וזה היום החוק, זה דבר טוב, שמי שאין לו מסוגלות הורית.
היא לא בוכה, היא לא צועקת.
נכון.
היא רצה, היא לא
איתנו. אז זה מה שאני אומר. אני בעבודה שלי במכון, לא עושה חשבונות. זאת אומרת, אני עושה... זה כן. בהפריית מבחינה, מי שאין לו מסוגלות הורית, אז באמת לא נותנים. הכל, זה אני מקבל. אבל באופן כללי, מה ואיך קשה, זה ברור שהיא הייתה אדם חריג, אבל היא הייתה איש חסד אדיר. ואיש חסד זה, אני יודע כי אמא שלי, ברוך השם, זכיתי הייתה, מי שזכרונה לברכה, הייתה איש חסד אדיר. והיא הייתה יושב ראש אמונה שם בכל אזור חדרה, בשרון, והשקיעה, ויום אחד הגיעה אליי הביתה, ורואה, היא מאוד אהבה לא להגיד שעושים חסד. והיא רואה מחוץ, ממול הבית שלי, אימפריית החסד. אז היא אומרת, איך זה יכול להיות? אדם כותב שהוא עושה חסד. והייתה בודקת אצלנו במכון פועה שאני אף פעם לא כותב שאני עושה חסד. אדם קורא לעצמו אימפריית החסד? אז אמרתי לה, אמא, אבל זה באמת זול וזה כל כך טוב. הכל נכון, לא אומרים שאתה עושה חסד. וגם אחותי הרבנית לבנון וגם אחותי הרבנית שילר, לוקחים את הדברים הגדולים האלו שלמדנו בבית של חסד, אז אני מקבל הכל ונדבר עוד מעט, אבל צריך לדעת שחסד זה דבר גדול. ועכשיו, רגע, אחר כך זה, בוא, עוד נקודה אחת, אנחנו צריכים לדעת את הנושא של ההכרות, שחזר כל כך, אז הפרק הזה בא להגיד לנו את חשיבות הילודה, את החשיבות של הזהירות, את החשיבות של המפתחות, אבל זה גם שרה ויצחק עמנו, חז"ל אומרים, וגם מה שקרה עם יעקב ועשיו, עם רבקה, זה לא פשוט, שנולד ילד אפילו רשע כמו עשיו, אבל וכל הסיפור שיש לנו בחז"ל על יוסף ובנימין, ורש"י שכותב, רחל אין לה ילדים, ובהחלט יעקב אבינו לא אמר לה מה שאנחנו מבינים אולי בפסוק, לי יש ילדים, אני בסדר, אין בעיה בגבר, תתפלל לכדור, הוא מתפלל איתה, והוא רוצה, אבל חז"ל כן שואלים את יעקב אבינו, וכי כך עונים את המעיקות, שאדם אין לו ילד, צריך להיזהר עוד יותר, שאומרים איתם איזשהו מילה או איזשהו דבר, וכי כך עונים את המעיקות, שהוא אומר לה, תחת אלוקים אנוכי שמנע ממך פרי בטן, לא מדברים ככה אל אדם שאין לו ילדים. צריך מאוד מאוד להיזהר, וזה דבר שאנחנו לומדים הרבה מהכון, איך להגיד ומה. היום ברוך השם יש לי פתרונות ודברים, אבל אז שזה לא היה פשוט, אז חז"ל אומרים לו, אפילו על מילה, הוא לא התכוון להעליב אותה, הוא אמר לה, בוא נתפלל, אני לא... אז צריך מאוד מאוד להיזהר שאדם אין לו ילדים איך לדבר איתו ומה להגיד לו. ולכן יש לנו את כל הסיפור על שמואל שאנחנו גם קוראים בראש השנה, כל הצער שלה ועדי מחותה וכל הנושא של הילודה הוא מאוד מאוד רגיש, וצריך להיזהר בדברים האלו. ואני מנסה, רק יש לנו הרבה זוגות שלא מוכנים ללכת לבריתות, יש סגולה להביא את הילד לברית, אז הוא אומר, לא, לא, הרב, אני כבר לא יכול מהסגולה הזאת, אני פוגש את כולם וכולם, זה קשה, לשונמית היה קשה, ולכן היא באה אל הנביא ואומרת לו, לא ביקשתי, אני כבר התרגלתי, אני כבר חיפשתי ביתי ובחומותיי יד ושם טוב מבנים ובנות, ולכן כנראה זה אחד הדברים שהיא עשתה, זה המפעל חסד שלה.
היא אומרת,
אל תחזר.
אל תחזר. היא למודת
לחזור. כן, כן. אז היא אומרת, אני בסדר, קיבלתי את זה, ואני מחפשת יהודים אחרים בחיים. ופה הנביא בא ומבטיח לה, ולכן הקדוש ברוך הוא אומר לנביא, אתה צריך לחזור, אתה צריך, זאת אומרת, הוא הביא אותו למצב הזה שהוא צריך לבוא ולרקון על הילד, ואז שיש את ההשתדלות שלו, הוא משתדל, וזה הקדוש הוא מחזיר. אז זה מה שהיה אלישע לקח את שלושת המפתחות האלו, והשתמש בזה פעם בפרנסה לאשתו של, של, של עובדיה הנביא, ופעם לנושא הזה של ילודה, ופעם לנושא... אבל אחד הדברים שאומרים, מדברים חז"ל, הנושא של תפילה פה, ותראו שבסוף כן כתוב שהתפללו, שמביאים, אז מודיעים לקדוש ברוך הוא, ותיפול הרגליו, והיא לוקחת את הבן, אבל לפני כן הוא אומר, הוא קרא שלו, ושתבוא אליי, באמת, שיהיה בן, ואז הוא כן מתפלל לקדוש ברוך הוא. אז זה שוב מרים. בקיצור, עם המרכיב של הכל, יש לנו גם את התפילה, שהיא מאוד מאוד משמעותית. אז כשקשה משהו, אז אפשר לנצל את הקשרים של הנביא, ואפשר בשמיים ובארץ ובהכל, ורבנים. אבל אחד הדברים שאנחנו צריכים לדעת, וזה הקטע שמראה לנו, להתפלל לקדוש ברוך הוא ולהגיד, הקדוש ברוך הוא, תן לי, ולבנות כלי לקבל את זה, אז אני מאחל לכולם שיבנו כלים טובים לקבל הרבה נחת מהילדים ומהצאצאים, וימלא הקדוש ברוך הוא משאלות לבכם, אבל לטובה, כמו שהרב אליהו אומר, ושיעורי בית לקחת את החוברת ולהשלים את כל מה שלא הספקתם. תודה רבה לכם. כן, כן, הכל, שמחה.
נשים חרות על חב ומחתאוריים, מי שהזמיר בגין הרוח על הראש, נתמלת לקבל אותו, זה באיזו שומר משפט, נקומיים, נקומיים. ויש גם, יש לך גאות ומדעתי, אני כבר לא חושבת שם, יש פה מורים בגאולה, גם עם שלוש, בגאולה משמעותית, כמו שם נקומיים.
מי שעוד רוצה להירשם לחוברות ולא נרשם, אפשר פה להירשם.